בוקר טוב. דברים שהיו אמורים לחולל פה שערה עוברים פה ככה מדלגים עליהם, רוב כלי התקשורת לא מדווחים עליהם בכלל, גם אם מדווחים עליהם זה עובר כאילו כלום. הקלטות היועץ המשפטי לממשלה זו שערוריה. מה זה שערוריה? שערוריה זה understatement. יועץ משפטי לממשלה חושב שיש לו את הסמכות לקחת את הפתקים של 1,300,000 מצביעי ליכוד ולזרוק אותם לפח, לגרוס אותם, להדיח ראש ממשלה בלי שום סמכות חוקית, בניגוד לכל עקרונות הדמוקרטיה. אדם מופקר ומסוכן שאני לא יודע עד לאן הוא יכול לדרדר את מדינת ישראל, וזה עובר פה כאילו כלום. יושבים להם כל חבורת השופרות באולפנים, מדווחים על זה, אף אחד שם לא מפקפק בכלל שזה בסמכות שלו. כלבי השמירה של הדמוקרטיה הם קוראים לעצמם, כלי התקשורת. כלבי השמירה של הדמוקרטיה רואים יועץ משפטי לממשלה שלמעשה מודיע שיש לו את הסמכות לחולל פוטש. זה מה שהוא מודיע. כשהוא אומר שהוא יכול להחליט על הדחת ראש ממשלה, בלי שיש לו שום סמכות חוקית לעשות את זה, ואין לו שום סמכות חוקית לעשות את זה, והוא מדבר על הקו, איפה זה עובר, והוא יצטרך להחליט, ולא ברור איפה הקו הזה עובר, הוא יחליט לעצמו שיש לו את הסמכות להדיח ראש ממשלה, אם הוא יתעסק בדברים שהוא החליט בלי שום הסמכה בחוק, שלדעתו אסור לראש הממשלה להתעסק איתם, ואף אחד שם באולפנים לא מדווח על זה, כאילו לא דן בכלל, זה מובן מאליו, ליועץ המשפטי לממשלה, השליט העליון, יש את הסמכות להדיח ראש ממשלה, כי ככה התחלתי, עכשיו תראו, אני לא יודע איפה האנשים האלה חושבים שהם חיים, אבל באמת אני לא יודע עד לאן הם יכולים לדרדר את מדינת ישראל, זה יכול לדרדר אותנו פה למקומות שאף אחד לא רוצה להגיע אליהם. אין חיה כזאת שאנחנו נהיה נתינים שלכם. אין חיה כזאת שאנחנו נהיה אזרחים משוללי זכויות, שלוקחים את ההצבעה שלהם בקלפי וזורקים אותה לפח. אין חיה כזאת. הבנתם את זה? פריבילגים, הגמוניה, ישראל הראשונה, סלח הדין עם הכנופיה, אין חיה כזאת. בוקר טוב, יעקב ברדוגו, גלי צהל.
בוקר אור, ארז.
לא יאומן, אה?
תשמע, לא יאומן זה הפחתת ערך של המילים שאנחנו מדברים עליהם, אבל אותי זה לא מפתיע, אתה יודע, גם מי שעוקב אחרי הדברים שאני כותב כבר למעלה מכמעט שנה, מי שעוקב אחרי הציוצים שלי, שיש כאלה שלפעמים כותבים לי חברים קרובים, מה זה האובססיביות? ואני אומר, תשימו לב, אתם פשוט לא מבינים. קורונה זה המלחמה הגדולה, אבל המלחמה האמיתית על איך ישראל תיראה, היא המלחמה בעצם שמתנהלת בין אביחי מנדלבליט וכל חבורת סלח הדין שאמרת, והחברים בגבעה, שופטי בית המשפט העליון, כדי לייצר פה מעין דיקטטורה, ובעצם ראינו מה שנחשפנו אתמול, וזה לא נחשף במקרה, ושום דבר לא מקרה, והתדרוך לכאורה לכתב במשפחה, הוא המשך ישיר לתדרוך שניתן למקור ראשון ולעיתונאי יהודה...
זהר ברדוגו, יאשימו אותך שאתה גידול פרה. אסור לדבר על זה. עיתונאים דתיים שמקבלים תדרוך ממנדלבליט, אסור להזכיר, אסור לרמוז, אסור לדבר על זה בעקיפין. אתה גידול פרה, ברדוגו.
ארז, אתה יודע למה אני לא מתרגש מהדברים האלה ולמה הם לא מפרים לי? כי אני לא משלהם, אתה לא מבין? גם אני לא משלהם, אני לא עשוי מהחומר. כן, כן, גם לא משל קלמן ליבסקין, אני לא עשוי מהחומר שלו, אף פעם לא התיימרתי להיות עשוי מהחומר שלו, אני מחומר אחר לגמרי, לחלוטין.
חומר הרבה יותר טוב, אם יותר לי להעיר, כן?
מה?
חומר הרבה יותר טוב, הרבה יותר קשיח.
אני לא יודע איזה חומר יותר טוב, אני פשוט לא עוסק באור הדק של קלמן ליבסקין ושל אחרים, ולא זו המלחמה. עכשיו תראה, כשמנדלבליט, בעצם כמו שאמרת, אין לו שום סמכות בחוק, אין לו שום סמכות על פי מערכות המשפט לדון בנושא נבצרות משפטית. הכל הוא פרי המוח האישי שלו, כן?
שיקבע שראש ממשלה שאוכל גלידת פיסטוק לא יכול להיות ראש ממשלה, מה? הוא יכול להחליט הכל.
ניגוד עניינים בכלל לא בעניין, ואז דולפות הקלטות מהתדרוכים, דרך אגב שים לב, התדרוכים האלה ניתנו רק למקור ראשון, לפי מה שאנחנו יודעים, למקור ראשון ובמשפחה. יש קו מחבר אותם לשם, ואז פתאום יוצאות ההקלטות האלה, וכנגד ההקלטות האלה, למה לא יוצאות אותם הקלטות שהוא תומן בכספת? אני בעיניי הוא צריך במנדלבליט להיות מפוטר, לא להתפטר. להתפטר זה המילה הקלה, הוא צריך להיות מפוטר
מזמן,
אתמול.
מזמן היו צריכים לפטר אותו, מזמן.
ועכשיו הוא אומר, אני רוצה דיון יום יום לראש ממשלה. תגיד, אתה החלטת כבר שנתניהו מורשע, בוא נוותר על ההליך הזה של ברור האמת בבית המשפט, כן? וממש הוא מערבב את כל הדברים האלה בין המשרות שלו, כיועץ משפטי, כפרקליט מדינה, הכל בכדי, כך נראה, להשפיע על תיקי ראש הממשלה. יש מה שנקרא טול קורה מבין עיניך, מר מנדלבליט, אתה חייב להתפטר. עכשיו אני אמרתי ואני אחזור ואגיד אלף פעם, תיקי נתניהו הם לא הדבר המעניין, הם לא הדבר המרכזי, רק הם הכלי. הזכות הגדולה שקרתה לנו שיש את תיקי נתניהו, כי בלעדיהם, לו זה היה כנגד כל שר משפטים, כנגד כל שר אוצר, כנגד כל שר בכיר אחר, אני אומר לך, מי שהיה עומד בראש הפירמידה היה מקריב אותו.
גם אם זה היה כל ראש ממשלה אחר.
הקריבו את יעקב נאמן, והקריבו את רובי ריבלין, והקריבו אנשים בתקופת שרון, שהלכו לכלא, אפילו אם הם היו בני משפחה, מקריבים את הפיונים למטה, אבל בפעם הראשונה, לפי דעתי, בטעות ובשגיאה אדירה שלהם, שהיא בעצם ההצלה הגדולה שלנו כאזרחים, הם נגעו בראש הפירמידה. והחשיפה המדהימה אתמול, שהיא בעצם לא חשיפה, הדלפה של קולו של מנדלבליט, אתה זוכר, הוא אמר אתמול, מה מעניין אותי שתי כתבות בוואלה, מעניין אותי סיגרים ושימפה, מעניין אותי תיק 2000. אני פשוט לא האמנתי שאני שומע את זה. אם זה הסיפור,
ואני חייב להוסיף פה, הם לא הכניסו את זה,
מצאתי בדלים. יש לנו פה תקלה חמורה שלטונית, ומזלו של מנדלבליט ומזלה של כחול לבן ושל ניסן קורן, מזלה רע של מדינת ישראל ושל העולם שאנחנו בקורונה. אחרת היינו צריכים כרגע לפרק את כל המערכות האלה הרבה יותר מאשר אנחנו מדברים עד עכשיו.
אני רוצה פה באמת ברדוגו, מה הסיכוי שלנו להצליח כמחנה ימין? אתה יודע, זה לא רק ימין, כי נראית ברש היא לא אשת ימין.
מה הסיכוי?
כן, אני אומר, מה הסיכוי שלנו כמי שהדמוקרטיה,
אני לא יודע מה זה מחנה ימין.
מה הסיכוי שלנו כמי שהדמוקרטיה חשובה להם? ויש פה גם אנשי שמאל שהדמוקרטיה חשובה להם. מעטים, הם מפחדים להתבטא לעתים, אבל חיים רמון וכנראית ברשי ושי גולדן שהתחיל לצאת לאחרונה, גם אם לא בדיוק בנושאים הללו, מה הסיכוי שלנו בסופו של דבר לגייס רוב פוליטי שמבין את הדברים הללו, רוב בציבור ואחרי זה רוב במערכת הפוליטית שמבין את זה? כי בסוף אתה צריך ללכת לקלפי ולגייס רוב שתומך במאבק שהוא לא יהיה פשוט בכלל, גם כשיהיה לך את הרוב הפוליטי, מול כנופיה שבטוחה שהיא מעל החוק, שהחוק לא חל עליה. זה מתחבר לענייני ליאת בן ארי אתמול, שמנדלבליט עם הצווי איסור פרסום שלו, ושי ניצן עם אלף השערוריות. תראה, המערכת הזו שחתה באיומים. בוא נשים את הדברים על השולחן. אין מחלוקת עובדתית שהמערכת הזו שחתה באיומים אנשים מהמעגל הכי קרוב של ראש ממשלת ישראל, שחיתה באיומים של ניר חפץ, טכניקות דומות שהופעלו בחקירה של שלמה פילבר, של אריה ירוק.
כדי שנהיה מה שנקרא אגונים, אני שומע אותך ככה בכל חלש, אז אני לא יודע להסכים, לא להסכים לדברים שלך, אבל אני, דבריך נשמעים לי הגיונים, אני רק לא מצליח לרדוף אחריהם עד הסוף, כי יש לי, אני שומע אותך מאוד נמוך, אז אני לא יודע מה אני מסכים, מה אני לא מסכים, אבל אני איתך כאן על הקו כדי להגיד את המשפט הבא. כשאתה אומר מחנה ימין, אני אומר לך שיש חלק גדול מבחירי ימינה שעובדים, לפי ההבנות הפוליטיות שלי, וכן, אני שומע בזמן האחרון ששואלים מה זה הבנות פוליטיות. הבנות פוליטיות זה היכרות רבת שנים עם האנשים ועם המערכת. כן, יש בכירים בימינה, ולכן אני לא מעניין אותי מה זה ימין ומה זה שמאל. יכול להיות שאפילו נפסיד את הבחירות האלה, אבל את הזרעים זרענו. יש בכירים בימינה שיש לפי הבנתי להם פעולות שתומכות ועוזרות לקו הזה משיקולים שלהם, אז זה לא רק שיקולי ימין, יש הרבה מאוד שיקולים אישיים, יש גם אנשים בשמאל שלא מבין כי המחשבה שלהם היא החלפת נתניהו היא הדבר היותר חשוב, אפילו שעכשיו הוא כבר לא בעניין ריבונות ואפילו שהוא מביא שלום הוא לא בעניין, הוא לא בעניין שצריך לתמוך בו, ולכן אנחנו בסיפור מאוד גדול. זה לא רק של אנשי ימין, זה צריך לייצר פה מה שנקרא ישראל החדשה ותנועה שתלכד סביבה את מה שנקרא את כל האנשים שרוצים את הפרדת הרשויות, לא בשביל הפרדת הרשויות אלא בכדי שתהיה פה ישראל דמוקרטית. היועץ המשפטי כפי שהתגלה לנו אתמול הוא בעצם בעיניי תקלה חמורה למשטר הדמוקרטי, הוא מערבב בין סמכויות, ולולא אני מכיר אותו 30 שנה הייתי מתפלא ואומר איך זה גדל, איזה גידולים צמחו פה, אבל כנראה שיש יסודות בהבנה הפסיכולוגית, כי אתה יודע, בן אדם הוא תשקיף נוף גידולו, בית גידולו ומערכות שבהם הוא גדל, לא רק הבית שלו, הבית של אביחי מנדלבליט, הכרתי אותו מקרוב, היה בית מדהים, אבל אביחי מנדלבליט גדל בעוד מקומות שלמד מהם מה שנקרא תורה, תרתי משמע. צריך להסתכל על כל המכלול הזה ולדעת שאנחנו בתקלה מאוד 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 חמורה, ונתניהו בעצם מבחינתו הוא משלם מחיר כבד, אבל מבחינתנו הוא הנס, רק דרכו אפשר יהיה אולי, אולי, אני כבר מאוד מאוד חושש שזה יקשה בגלל אנשי ימינה ובגלל אנשים במחנה שלכאורה חשבתי שהם בצד הזה של התמונה, שזה יקשה. אל תתפלא אם עוד אנשים כמו אנשי ימינה יצוצו בהמשך.
אני רוצה לסכם פה באיזשהו לקח שמתחבר גם לסיפור קלמן ליבסקין וגם לדברים אחרים. הרי קלמן ליבסקין חושף תחקירים על אסתר חיות, על ניגודי העניינים של השופטים, על שופטים אחרים. הוא כמעט ולא התעסק, ואני אפילו אולי אגיד לא התעסק בכלל, עם כל סיפור סחיטת עדים באיומים על ידי הפרקליטות, תפירת התיק, כל הנושא הזה, כתחקירן כאילו המוביל הבולט של המחנה הלאומי, הוא לא נגע בו. עכשיו אותו דבר, הילד שקד, שטיפלה וביצעה חילופים, והתעסקה עם הנושא של מינוי שופטים לבית המשפט העליון, והתפקחה עם השופטים וכן הלאה, וכתבה על זה מאמרים, אבל היא לא העזה להגיד כלום על פרקליטות המדינה, ולהפך, היא העניקה גיבוי למנדלבליט, אני מכירה אותו, הוא אדם ישר, וכל השטויות האלה. עכשיו, תראה, זה דבר אחד, וצריך לעשות פה הבחנה מאוד מאוד ברורה, זה כאילו שתי זרועות של אותה מערכת, מערכת המשפט, שהן בכלל מרשויות אחרות, כי הפרקליטות היא בכלל חלק מהרשות המבצעת, ממשרדי הממשלה, ממשרד המשפטים, אבל לכאורה זו מערכת אחת שעולה על הדמוקרטיה, ועולה לכופף את הדמוקרטיה, ולהכפיף את הדמוקרטיה, ואת העם ואת נבחריו, לכנופיה הזו, ולכללים שלה, ולגחמות שלה. עכשיו, זה דבר אחד להתעמת עם הזרוע היותר מכובדת שלה, עם הדודים והדודות הפולניות החביבות שיושבות בבית המשפט העליון, ולהתווכח איתם על משפט חוקתי וגבולות הסמכות של בית המשפט ומאבקי הרשויות, זה מין ויכוח אקדמי כזה. זה דבר אחד להתווכח איתם על זה, וזה דבר אחר לחלוטין להתמודד מול ארגון הפשיעה של סלאח א-דין, שסוחט עדים באיומים, שמעלים ראיות, שלוקח ממצאים ומסמכים בניגוד לחוק, ואז מסרב לשחרר אותם, כי נמצאו שם דברים שתומכים בגרסתו של ראש הממשלה ומוכיחים את חפותו, אז הם מחביאים את זה. ונעשו שם, אתה יודע, יש דוח, היועמ"ש עצמו...
אני חוזר ואומר, אני שומע אותך מאוד מאוד חלש, אז אני לא יודע עד כמה להסכים ולא להסכים לדברים, אבל בטוח שאתה אומר דברים מגובים ודברים שאתה מכוון עליהם. אני אחזור ואגיד, אותי מעניינת פה המחשבה גם הפוליטית, ובעיקר זה תחום המומחיות של המחשבה שלי, המחשבה הפוליטית, ולא הייתי נדרש לענייני מנדלבליט והיועץ המשפטי, לולא בדיוק זה המרכזיות בפוליטיקה הישראלית, שבעצם הפרדת הרשויות היא בעצם לחם החוק של הדמוקרטיה הישראלית, והערבוב הזה בשנים האחרונות, מי בעצם הכיבוש ב-92, הכיבוש, אני קורא לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שבעצם כבשו את הדמוקרטיה, העבירו חוק ודרכו הפרו למידתיות וסבירות, והגיעו עד כדי בעצם פסיקה שהיא לא תואמת את החוק, אלא תואמת מידתיות וסבירות שרחוקה אפילו מכוונת המשורר שחוקק את החוק. ואתמול זה שיא השיאים שבו בעצם אנחנו, אתה יודע, זה הזכיר לי כמעט איזה סוג של קרב אקדחונים, שמישהו בסופו של יום צריך להיות מחוץ למשחק, ולא איזושהי מערכת שיש בה ברור אמת או יצירת מחשבה של אמון. ואתה צדקת בתחילה ששמעתי את הדברים שלך, המדינה הייתה צריכה להיות היום כל כולה עסוקה בעניין הזה, אבל היא עסוקה בקורונה ובחרדים.
כן, חייבים לסיים, ברדוגו, אתה צודק לחלוטין. זה כאילו עובר פה לסדר היום כאילו כלום, אבל זה באמת, זה באמת, מערכת המשפט מרימה את ידה על הדמוקרטיה פה, והיועץ המשפטי לממשלה מרים את ידו על הדמוקרטיה, ולא בפעם הראשונה, זה פשוט סיאסים.
ועדיין נתניהו צריך לפטר אותו.
מסכים לחלוטין, הגיע הזמן. יעקב ברדוגו.
נתניהו צריך לבוא ולהגיד, עבד אמון שלי, של הממשלה בך, אתה כבר לא יועץ משפטי לממשלה, צריך לפטר אותו. ואם ניסן קורן רוצה ללכת, שילך, ואם גנץ רוצה ללכת, שילך.
חד וחלק, ברדוגו, אנחנו חייבים לסיים, ברדוגו. משפט אחרון, אנחנו חייבים לסיים.
רק בבקשה, כשאתם הולכים, תשאירו לנו את המימד החמישי פתוח, ותשאירו לנו את הכספות פתוחות, שרק נשמע מה נאמר שם בין מנדלבליט לאשכנזי. אולי פקחו העיניים של הציבור ויבין מאיפה המלחמה הזו מגיעה.
מאיפה זה התחיל? יעקב ברדוגו, גלי צהל, תודה רבה.
תודה.
בוקר טוב, אריאל סנדר, יועץ למטה טראמפ בישראל.
בוקר מצוין.
טוב, אנחנו שוחחים שעות ספורות אחרי האימות, עוד לא ראיתי את האימות, כי התחלתי לקבל פידבקים בעיקר מהתקשורת הישראלית שמציגה את זה כאיזשהו ניצחון של ביידן. התרשמות שלך?
אני לא יודע מי יכול להציג את זה כניצחון של ביידן. אתה ראית ביידן חיוור לחלוטין, שמוציא חוץ מכללות כמו שקרן וטיפש וכולי, מאבד את סבלנותו ואת היכולת שלו לענות תשובות הגיוניות. אבל זה חלק, בוא נבין, המפלגה הדמוקרטית וביידן את הארץ הרי נמצאים בבעיה מאוד מאוד קשה. כי לא משנה מאיפה ישאלו את השאלה, הוא נמצא בבעיה בין הדמוקרטים השפויים לבין חברת הקונגרס קורטז ודומותיה, שלוקחות את המפלגה הדמוקרטית לקיצוניות.
ואיפה הנושא הזה, מה קרה במהלך האימות כשהנושא הזה עלה? מה אמר טראמפ ומה אמר ביידן?
ביידן היה מאוד מאוד חד, ביידן. טראמפ היה מאוד 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 חד, ובהחלט שם את הנושא שהמפלגה הרפובליקנית הולכת לקיצוניות השמאלית, הרדיקלית.
הדמוקרטית, כן, הדמוקרטית.
הדמוקרטית, כמובן. ולעומתו, ביידן, כרגיל, לא הייתה לו תשובה, והוא התחמק מתשובה, כי הוא לא יכול, לא שהוא לא רוצה, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול לתת תשובה. זאת הבעיה במפלגה הדמוקרטית בקמפיין הזה. הם לא יכולים לתת תשובה אמיתית, כי הם מפחדים שכל תשובה תיראה לצד כזה או אחר, כי בעיית...
כלומר, אני רוצה לחדד, כי באמת עוד לא ראיתי את האימות, אני מתכוון לצפות בזה יותר מאוחר. כשטראמפ דיבר על law and order, חוק וסדר, והמאומות ברחובות, והפרעות, ובלק לייבס מאטר, ואנטיפה, והאלימות שהם מפעילים, אז מה, כמה פעמים זה עלה באימות, כמה זה היה דומיננטי, כמה שמו לב שהנושא הזה הוא מרכזי וביידן מתחמק ממנו?
תראה, בסוף צריך להבין שבאימות הזה הרבה גם תלוי במראיין. המראיין, וואלס, הוא דמוקרט, אמנם הוא משדר בפוקס, אבל הוא דמוקרט מוצהר. ולכן רוב השאלות, אם הוא היה יכול לייצר עוד שאלות באמת על הנושאים האלה, טראמפ היה אוכל אותו בלי מלח. עכשיו, ראית בתוך המערכת האימותים הזאת בן אדם חיוור שלא יודע לתת תשובות, שכשלימדו אותו להגיד, כששואלים אותך שאלה קשה, תפנה למצלמה, אל תשיב לשאלה, תדבר למצלמה. וזה היה נראה פתטי. אז נכון, היה שם דברים מתחת לחגורה של שני הצדדים, הכל נכון. בסוף זה לא היה אימות נקי. אבל בסופו של יום, טראמפ זה טראמפ, כולם יודעים מה אתה מקבל, וכולם יודעים את הדברים הטובים שבו, ואת הדברים הפחות טובים. אצל ביידן הוא נחשף כאיש חיוור, כמו שבאמת אמרו, וזאת הבעיה באימותים האלה.
אז אתה כיועץ למטה טראמפ, מסתכל על האימות הזה ומרוצה, או שאתה אומר היה צריך והיה יכול להיות יותר טוב?
אני מרוצה מהאימות, אני חושב שבאימות הבא, אם יהיה וכשיהיה, זה יהיה הסיומת של האימותים, כי ביידן כבר לא ירצה לחזור למקום כזה.
טוב, אנחנו, אתה יודע, היה עדיף שנשוחח אחרי שגם אני הייתי רואה את זה, היה יכול להיות פינג פונג יותר מעניין, אבל השעות בלילה וכן הלאה, אז אנחנו...
רגע, ל-NBA אתה תתעורר?
זאת שאלה... זאת שאלה מעניינת, אתה יודע, בשנים האחרונות אני כבר הזדקנתי, אני כבר פחות קם ל-NBA, בטח לא כשהם הופכו את ה-NBA לבאמת מופע תעמולה, שעל הגופיות של השחקנים ועל הפרקט ובטיימאוטים, אי אפשר להימלט מזה, אז וואלה ראיתי איזה שניים שלושה משחקים בפלי אוף הזה, אבל זה מבאס, זה מבאס, זה מוציא את החשק.
זה בסדר, גם אצל הדמוקרטים זה מוציא את החשק.
אריאל סנדר, יועץ למטה טראמפ בישראל, תודה, תודה.
בוקר טוב.
בוקר טוב, להתראות. בוקר טוב, בועז גולן, ערוץ 20.
בוקר טוב.
ואנחנו משוחחים על עוד משהו, שבוא, אני לא אגיד אם זה היה הפוך, היה מרעיד את מדינת ישראל, כי זה לא אם, כי כשהיה פרומיל מזה, כשרק כיללו, וזה היה בצורה מכוערת ומגעילה, אבל כשכיללו את אמנון אברמוביץ', הרוחות פה סערו שבוע שלם, ולא הפסיקו ולא ישכחו את זה, והציגו את כל מחנה הימין ואת כל המפגינים למען נתניהו כמחנה אלים וברברי וכן הלאה. וכשעשו את אותו דבר לאבישי בן חיים, אף אחד לא דיבר ואף אחד לא פצפה, כמעט. ואתמול זה כבר הרבה 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 יותר מזה. אז בוא תתאר לנו, בועז גולן, מה קרה אתמול בזמן השידורים של ערוץ 20 מרחובות תל אביב, מרחבת הבימה?
כן, קודם כל אני רק אומר לך שלי פחות משנה ומעניין מה יגידו ומה לא יגידו. אנחנו מתמודדים עם מציאות הזאת כבר לא מעט זמן. תראה, אני אתאר לך את זה מאוד בפשטות. תחשוב שכרגע, בשניות אלה נכנסים אליך לאולפן, עשרות אנשים, חלקם, לפחות כמה שאני נתקלתי בהם, עם ריח שכאילו גמרו עכשיו בקבוק שתייה חריפה, יושבים לך על הראש, לוקחים לך את המיקרופון מהיד, מתחילים לקלל אותך בכללות שאנחנו רגילים מגרמניה הנאצית, ותוקפים אותך. זה בדיוק...
מה זה תוקפים אותך? כי אני מבין שזה היה לא רק מילולית, לא רק איומים ולא רק לחטוף מיקרופון, שממש היה שם תקיפה פיזית.
בוודאי, אני עמדתי ממש ליד העמדה, התוכנית שלי הייתה אמורה להתחיל ב-10, הגעתי לשם כבר ב-9.5 לערך, יחד עם עורך דין שפטל, ופתאום אנחנו רואים קבוצה ענקית, כמו אחוזי טירוף, רצים לעבר העמדה, חלקם, בודדים רצים, היתר הגיעו כזאת בתהלוכה, חייב לומר לך, זה כבר לא הייתה הפגנה, זה היה פשוט קבוצה של מפירי סגר.
פוגרומיסטים?
לגמרי, אנרכיסטים, אלימים, מפירי סגר, זה לא אנשים שהיו שבאו למחאה, הם באו מיוחד כדי להפוך את העמדה הזאת. לוקחים לידית מהיד את המיקרופון, ולהסתכל על הפנים שלה בשניות האלה, להבין שזה, או שמישהו מאיתנו מגיע לבית החולים, או שאנחנו יחד עם המשטרה מצליחים למנוע את ה... כמה שיותר פגיעות בנו. ובתוך שניות אתה רואה את המפיק שלך על הרצפה, שכמה שניות קודם לכן הוא חטף מכות, ושברו עליו מקל של אחד הדגלים שם. תשמע, זה מטורף לגמרי. אני מתאר לך את זה עכשיו בפעם הראשונה, ואני אומר לך שלחשוב על זה, על מה שעברנו שם, זה פשוט טירוף.
אבל אני מבין, בועז, גם ראיתי שכתבת, ממש תקפו גם אותך פיזית במכות.
בוודאי, בוודאי, אפשר גם לראות את זה, גם בסרטונים שמפיצים עליי, אפשר לראות שתוקפים אותי גרוף פעם אחת למרכז הבטן, ופעם שנייה תופסים אותך במקום לא נעים. תשמע, באמת, חוליגנים, אנרכיסטים, עבריינים, כל מילה מתאימה לתאר את
וכמה ה... וכמה זמן כל הסיפור הזה נמשך עד שמגיע המשטרה?
לא, המשטרה האמת שהגיעה מהר, כי המשטרה גם לבטא אותם על חלק מהדרך, אתה יודע, לקראת פיזור של ההפגנה הזאת, אני מניח, או משהו כזה. אז היו שוטרים באזור, כמובן כשראיתי כשתוקפים את עידי, זה התחיל אצלה שם שפשוט לקחו לה את המיקרופון, ויריב אופנהיימר שלא חשוד כימני ולא חשוד אפילו כמרכז, פשוט רעד שם מפחד בדקות הראשונות ממש. צריך להבין שזה לא, כבר לא היה קשור פה שמאל ימין, כל מי שהיה שם בעמדה, ידע שברגע, ברגע אחד הוא יכול להיות על הרצפה, יכול לחטוף ביתות ומכות, וזה לא משנה אם הוא גבר או אישה. פשוט עומדו מולך חבורה של מטורפים, שלא מעניין אותם כלום, אני חייב לומר לך, זה קבוצה שגם מדינת ישראל לא מעניין אותה, שום דבר לא מעניין אותם, פשוט באו לשם כדי לתקוף. וזה היה...
מישהו מהם נעצר?
תקפו גם שוטרים אגב.
מישהו מהם נעצר?
עד כמה שיודעו לי לא. אני מאמין שיהיו מעצרים, גם הגשנו תלונה ובאו לקחת איתנו עדויות אתמול,
אני חייב לומר מילה טובה על משטרת ישראל, שבדקות, ממש תוך דקות, הגיעו לשם, ולא נעים להיות שוטר בישראל בתקופה הזאת, אולי בכלל לא, אבל בתקופה הזאת בוודאי, כי שוטרים ששומעים, שאומרים להם, אתה יודע, בלי, היום זה כבר בלי חשש, לא בהיחבא, לא בהסתר, עומדים מול שוטר וצועקים לו נאצי, המשפחה שלך נאצים, שוטרים מסריחים, כל מיני מילים שאתה יודע מה, לא נעים אפילו לחזור אליהם, ובאמת אני חייב לומר, זו הזדמנות לומר לשוטרי ישראל שבאמת כל הכבוד, כי לעבור את מה שהם עוברים, לא פשוט, לא פשוט.
כן, וראינו אחרי זה תמונות של השוטרים פשוט חוצצים בין המפגינים לבין, לא מפגינים, זה פורעים, זה ונדליסטים, זה פוגרומיסטים.
כן, כן, זה לא הפגנה, זה מפירי סגר, קודם כל מפירי סגר, אנשים שגם לא נשמעים להוראות הבידוד, ואני חייב לומר לך גם שאם זאת הייתה הפגנה, גם היא הייתה בניגוד לכל הנהלים, לא של מרחק, לא של מסכות חלק, ואני אומר שוב, תשמע, יש שם קבוצה שמגיעה עם בתוכם לפחות כמה עזורים שאתה לא מבין מה הם רוצים בכלל, ואני לא בטוח שהם מבינים
מה
הם רוצים.
רק במה שאנחנו חייבים לסיים בו, אז מאיזו קבוצה הם משתייכים? או נראה שהם משתייכים מבין הארגוני השמאל הרדיקלי?
תשמע, זה שמאל קיצוני. זה שמאל קיצוני ש... אתה יודע, זה מתחיל מאותו סרטון שראית איך תוקפים, איך נשות שמאל תוקפות חיילים.
כן.
ושוטרים. זה אנשים, אין לי מי לדבר. זה קבוצה קיצונית שמייצגת קומץ. אבל הקומץ הזה, אמרת בפתיח שלך, מקבל במה.
והוא מעל החוק. בועז גולן, אנחנו צערי חייבים לסיים, ואנחנו נמשיך לעקוב בטיפול בנושא הזה, כי זה באמת חצייה של כל הקווים האדומים. בועז גולן, ערוץ 20, תודה רבה.
תודה.
חברים, הפסקה קצרה, מיד אחר כך סגן שר הבריאות יואב קיש מהליכוד. חזרנו. בוקר טוב לחבר הכנסת יואב קיש, סגן שר הבריאות, הליכוד.
הלו.
כן, סליחה. בוקר טוב.
כן, הנה, בוקר טוב.
שמנו חצוצרות לכבודך.
בדיוק, כן.
טוב, אתה, יואב, אתה סגן שר הבריאות, אנחנו עוד שנייה נגיע לענייני הקורונה, שזה הנושא, הייתי אומר, הכי גדול שעומד על הפרק, והוא באמת הכי גדול שעומד על הפרק, בכל מצב נורמלי, אבל אני חושב שלאור הקלטות מנדלבליט יש משהו אחד שהוא יותר גדול מזה, וזה העובדה שכבר לא בטוח שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, ולא בטוח שאם היא עדיין איכשהו אולי מדינה דמוקרטית, לא בטוח שהיא תישאר. אז אולי התייחסות שלך להקלטות שחשפה אתמול דפנה ליאל מהרעיון שהעניק היועץ המשפטי לממשלה, הוא כנראה לא היועץ בעיני עצמו, לעיתון למשפחה, ותראה, הוא למעשה סבור שיש לו את הסמכות להדיח את ראש ממשלת ישראל אם הוא יתעסק בנושאים שקשורים למערכת המשפט.
אני שמענו אותו אומר שנושא ה... אני לא יודע לקרוא לזה אפילו...
נבצרות המשפטית, כן.
כן, הוא אמר בעבר שזה ממש לא על הפרק וזה לא רלוונטי ואין שום התכנות. אני חושב שזה בדיוק המצב. בעיניי זה הזוי שיועץ משפטי בכלל מעלה על דעתו חשיבה למהלך של הדחה לראש ממשלה. אני חושב שזה אירוע, אתה יודע, אני מאוד מאוד נזהר שאני מדבר על הדמוקרטיה הישראלית, ותמיד כל צד, אם זה שמאל או ימין, קופץ לדבר הזה, אבל בסוף, 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 כשאתה מסתכל על הליבה של הדבר, אנשים בוחרים, מיליונים הולכים לקלפי, החלטה של אדם אחד בכל קונסטלציה, זה בעיני הזוי שזה בכלל עולה על הפרק, ואני פשוט חושב שזה מצב בלתי אפשרי, ואין סיכוי בעולם שנגיע אליו.
ואם כן נגיע, כי תראה, היועץ המשפטי לממשלה הזה סבור שזה בסמכותו, התקשורת מדווחת על זה כאילו מובן מאליו שזה בסמכותו, תקשורת המיינסטרים, כלומר, מדווחים על זה, אומרים, הוא מתלבט. אם הוא יחליט ככה זה בסדר, ואם הוא יחליט ככה זה בסדר לשיטתם.
אני מפיו שמעתי שזה לא על הפרק בכלל ולא רלוונטי. אם הוא שינה את עמדתו, אני חושב שזה טעות קשה, אני חושב שזה פגיעה הכי קשה שאפשר לעשות במוסד הזה שנקרא יועץ משפטי, ואתה יודע, קשה לי קצת להתייחס למשהו שאני פשוט לא מאמין שיש סיכוי שיקרה. זה ברמה הזו. לכן אני אפילו לא מחפש לחשוב מה יקרה אם, כי זה פשוט אסור שיקרה, ואני מאמין שזה לא יקרה.
אז אולי עדיף להקדים תרופה למכה, והגיע הזמן לפטר את היועץ המשפטי לממשלה, שלפי ההקלטות של עצמו, פשוט שכח מהם עקרונות הדמוקרטיה, מהם גבולות הסמכות שלו, והוא...
לדבר כל אחד מה הוא רוצה או לא רוצה, זה בוא נדבר פרקטית. בממשלה הקיימת לא יהיה שום מהלכים משמעותיים, לא בנושאים משפטיים, ולא בנושאים של מינויים, ולא עם היועמ"ש, אז בוא, זה ממש, זה לא יהיה וזה לא יקרה, אלא אני חושב שהרבה לפני זה אנחנו נלך לבחירות.
וכנראה שהבחירות יהיו על זה, לא פחות מאשר על הקורונה, כשיהיו הבחירות, כי זה באמת, אני חושב שקלו כל הקיצים. טוב, נעבור לנושא שאתה מן הסתם ממלאת שעותיך וימיך ולילותיך בשבועות האחרונים. המצב נראה לא טוב, אבל אני רוצה את ההתרשמות שלך על, על הסגר. קודם כל, נתחיל לזה לדעתך, זה נותן את אותותיו, נותן תוצאות, התחושה ברחובות היא דו משמעית. לפעמים אתה, זה נראה לך כשזה עובד, ופתאום אתה מקבל איזה כף, או כשאתה מגיע לאיזה מקום ורואה שזה לא עובד.
ראשית, אתה צודק, ואנחנו דה לנו את הנתונים בשביל לדעת באמת מה קורה עם ה-R, מה שנקרא, עם מקדם ההדבקה, אם אנחנו מצליחים לבלום ובאמת לייצר מהלך משמעותי שיעזור לנו להילחם במגפה, וזה מאוד מדאיג. אני יכול להגיד לך עוד דבר, שהיום מדינת ישראל במצב הכי קשה שהייתה מול הקורונה, והסגר הזה הוא הכרחי. יש פה עניין של ערבות הדדית ואחדות שאנחנו חייבים אותה. אני ראיתי את הפרות שהיו בצאת יום הכיפורים במגזר החרדי, דרך אגב, לא בכולו. רובו, שאולי 80% ממנו באמת מקפיד, וגם מקפיד עם כל הקושי שבדבר, אבל יש לצערי חסידויות שלמות שפשוט פורעי חוק, ובעניין הזה אסור שיהיה פשרות. אנחנו לא בתקופה שמאפשרת את זה, וצריך להיכנס פה לאירוע של אכיפה ו... מצד אחד שיח עם ברמת הנהגה, אבל בוודאי אכיפה בשטח. אותו דבר דרך אגב גם בנושא הפגנות, אני חושב שטוב מאוד שהחוק עבר אתמול, והתופעות בסוף תראה, אני לא יודע להגיד לך כמה זה פוליטית, זה לא כל כך מעניין אותי, אם זה, לא חושב שאפילו זה עושה נזק לליכוד, אני חושב שזה עוזר לנו, אבל בסוף התופעה שמאות ואלפי אנשים יוצאים מהבתים בתקופת סגר ועושים מה שהם רוצים, זה בדיוק פוגע בדבר שדיברתי עליו, וזה הערבות ההדדית והאחדות שנדרשת בסגר הזה. ובאמת בשביל שנצליח, אנחנו צריכים פה את האחריות האישית של כל אחד ואחת, גם לשים מסכה, גם להימנע מתקלויות, ופשוט להקפיד על ההנחיות.
וכשאתה מסתכל על מה שקורה, אחד מהמפגינים, אבל שתיים, אני אומר, גם הנושא של דיברת על זה, חלקים, חלקים צריך להעביר בציבור החרדי, והיה גם את הנושא של החתונות במגזר הערבי, יכול להיות שמדינת ישראל משלמת היום מחיר כבד על כך שבמשך הרבה מאוד שנים נוצרו פה מין אקס-טריטוריות כאלה, מין מקומות שבהם מערכת האכיפה נמנעת מלאכוף את החוק, שבהם מערכת האכיפה מאפשרת עבירות בנייה, או שהיא מאפשרת מין אקס-טריטוריה שבה הקהילות כאילו מנהלות את עצמן, ועכשיו כשאנחנו מגיעים למין אירוע כזה אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה כמו שצריך?
תראה, יש פה גם את העניין של המנטליות הישראלית. אנחנו, בסופו של דבר, זה לא סינגפור פה. וזה לא, ויש פה מיקס שהוא שונה. זה באמת, התנהלויות שונות, מגזרים שונים, ובכלל אופי של, של, שהוא לא, שהוא יותר בהגדרה של מסתדר וככה, ופחות, רק שאנחנו רואים באמת שאנחנו עם הגב לקיר, אנחנו מצליחים באמת להתאחד ולהביס את האיומים שמולנו. הנושא הזה של הקורונה, שהוא פשוט אירוע מתמשך. זה לא מלחמת ששת הימים פה, זה אירוע שהוא ברמה העולמית, זה מלחמה עולמית, זה לא, אתה יודע, אנחנו באירוע של מלחמה עולמית, ואנחנו צריכים אורך רוח בשביל לנצח את זה. אני חייב לומר לך עוד דבר, שלהערכתי בשבוע הקרוב אנחנו עדיין לא נראה את התוצאות של הסגר, ואנחנו עדיין נראה תחלואה גבוהה ומספרים קשים, והמקום שבו יבוא לידי שינוי ואנחנו נצליח לראות שינוי, זה לאחר מכן, אני חושב שאנחנו בכיוון הרבה יותר טוב, הולכים באמת שיפור בכל המדדים. אני יכול לומר לך שאני אחרי על תוכנית של בדיקות בזק, שיכנסו מאוד בקרוב, חלקם כבר נכנסות עכשיו, כדי לאפשר בדיקה במסות, באמת במסות, וקבלת תשובה מיידית, כדי לאפשר פתיחה גם של מערכת חינוך, גם של מקומות אחרים.
כלומר, מה זה אומר? זה אומר שאנשים יקומו בבוקר, יעשו לעצמם בדיקה מהירה, או כשהם מגיעים לעבודה, מגיעים לבית הספר, מגיעים לאיזשהו מקום המוני, עושים בדיקה מהירה, ואז יודעים אם הם יכולים להיכנס או שהם צריכים לעשות אחר הפני הביתה, ואז למעשה, גם אם לא נכריע את הקורונה, אפשר יהיה לחיות איתה?
לא, זה, קודם כל אנחנו יהיה חייבים לחיות איתה עד שיהיה חיסון, גם זה אירוע שעובדים עליו עם הרבה מאוד השקעות ותשומות, אבל אני אומר, עד אז, נושא של בדיקות בזק, של ממש, זה עדיין יידרש אחות שתעשה לך דיגום, אבל יהיה כרטיס שכמו בדיקת הריון, אתה תקבל תשובה תוך רבע שעה, 20 דקות מהדיגום שלקחת של מהאף, וזה יכול לאפשר במחירים הרבה יותר נמוכים. אנחנו נכנסים לאירוע הזה, אני עובד על הפרויקט הזה הרבה זמן, אנחנו כבר באירוע של בדיקות מהירות עם ערכות, שיפרסו במאות נקודות במדינת ישראל, ואז אתה מצליח לייצר מכפלת כוח על הבדיקות המעבדה היותר מורכבות, שגם זה אירוע שעשינו בו קפיצה דרך עצומה. אני חושב שנכנסנו השר ואני לתפקיד ב-3,000-4,000 בדיקות יומיות, אנחנו שם ב-60,000, אנחנו הולכים להכפיל את זה, והרבה עם בדיקות מהירות. אני חושב שאנחנו נצליח לייצר בלימה של התחלואה עכשיו עם הסגר, ובהמשך הרבה יותר אפקטיביות עם שילוב של בדיקות מהירות עד שנקבל את החיסונים.
אז תכף נגיע לעניין החיסונים, אבל אתה כבר יושב בתוך הסיפור הזה כבר איזה 4-5 חודשים. כשהתחלתם היה נראה כאילו המצב טוב, היה התגברות על הגל הראשון, ואז נכנסנו וחטפנו גל שני הרבה הרבה יותר חזק. הטעויות המרכזיות שנעשו בעיניך, והאם אתה מרגיש שיש הפקת לקחים, ולפחות אם נצליח, אם הסגר יעשה את אותותיו ויוריד את המספרים, איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו לא נחזור על אותן טעויות?
חד וחלק, יכולת לך כמה דוגמאות. אתה נתת לך דוגמת נושא הבדיקות שלא היו אז מספיק, אנחנו היום באירוע מסוג אחר. אתה יכול להגיד לך שטעות מרכזית הייתה הפתיחה המהירה, הייתה הרגשה שהקורונה כבר לא חוזרת, וזה כמובן הטעות. חשבנו אולי, אני מזכיר לכולם, שבקיץ תיעלם, והבנו שזה אירוע מסוג אחר. הפתיחה עכשיו לא תהיה דומה בשום פנים ואופן לפתיחה הקודמת, ואם שאלת על לקחים, זה דוגמה ללקח מרכזי מהאירוע. אני יכול לתת לך עוד לקח, שכשאנחנו הגענו למשרד הבריאות, מצאנו משרד שכביכול היה אחרי האירוע. אם לקחת המשלט שהיו בו המוסד ומשרד הביטחון וכוחות נוספים, כולם עזבו, נשאר משרד הבריאות לבד, והיינו עסוקים בבניית הכוח מחדש, או בניית השריר הזה. ולקח מרכזי זה גם כשנצליח, ואני אומר לך, אנחנו נצליח ונוריד את התחלואה ונגיע למספרים הנמוכים, אסור יהיה לפרק את הכוחות והיכולות שאנחנו מפתחים לאורך האירוע, גם אם זה עולה כסף, זה מנגנון שחייב להישאר, וגם זה לקח מאוד מרכזי. אז אם אני חושב שבאמת הדברים המרכזיים זה שיטת היציאה מהאירוע של הסגר, זה ישתנה, והדבר השני זה שמירה על הכוחות ושמירה על המנגנונים, כדי שאם הדבר הזה מתפרץ, הכל יהיה קיים בזמן.
שאלה אחרונה, סגן שר הבריאות, חיסונים. אחד, מה הדבר שאתה יכול לבשר לנו עד כמה בעולם קרובים? ושניים, האם יש דברים שאנחנו לא יודעים עליהם מבחינה ישראלית? ועד כמה הטיפול הישראלי, השיטות הישראליות, לא רק חיסון, אלא גם נוגדנים או אמצעים לטפל, תרופות, עד כמה אנחנו אולי עומדים בפני פריצות דרך?
אז נתחיל דווקא אולי מהנקודה הישראלית. המכון הביולוגי בנס ציונה הולך להיכנס מאוד בקרוב למה שנקרא לפייז 1, ניסוי בבני אדם. הם מאוד, ממה ששוחחנו איתם, הם באמת מאוד בטוחים ביכולות שלהם, וזה הליך שאולי הוא לא משיג את החיסונים המובילים בעולם, אבל הוא בוודאי הליך מאוד מעודד עם הרבה פוטנציאל למדינת ישראל. מבחינת העולם יש תחרות עולמית על אותם, בוא נגיד יש 4 מובילים, ויש אולי 9 חברות שהן מתקדמות לאזור הפייס 3, ואנחנו עושים מאמצים גדולים להשיג את מה שנקרא אופציות על אותם חיסונים הכי מוקדם שאפשר. אני חייב לומר לך שגם בעניין הזה ראש הממשלה, מעבר לעבודה של שר הבריאות מוביל, ובאמת עם צוות מאוד משמעותי ואינטנסיבי של משרד הבריאות, ראש הממשלה מעורב אישית באירוע הזה, כולל בשיחות עם מנהיגים של מעצמות, ואני חושב שהקשרים שלו והיכולות שלו בעניין הזה, זה גם מהווה מכפלת כוח מאוד משמעותית ליכולת של מדינה קטנה כמו ישראל בסוף להשיג מוקדם חיסונים ביחס למה שקורה.
כלומר, אתה בעצם אומר לנו שגם אם לא בפרטים, במידה ויהיה חיסון, אז רוב הסיכויים שישראל תצליח להיות בין המדינות שישימו...
מאוד תלוי בסוף ממי, יש כמה שיטות וכמה, אתה יודע, וכמה חברות, ולא יודעים עוד מי יצליח. אנחנו עובדים באמת מבחינה מאוד רחבה כדי להבטיח למדינת ישראל כמה שיותר וכמה שיותר מהר. אנחנו, זה פרויקט בעדיפות מאוד גבוהה במשרד, ו... אני מאמין שאנחנו באמת נצליח לראות תוצאות משמעותיות ברגע שיהיה חיסון, ועוד פעם, השאלה היא איזה חברה ומה, אבל אנחנו בעניין הזה בוודאי מנסים למקסם את הפוטנציאל שיהיה חיסון כמה שיותר מהר למדינת ישראל.
ושאלה באמת אחרונה, הסגר, במידה והציבור יענה להנחיות וישמע באחוזים גבוהים להוראות, להערכתך, תוך כמה זמן אנחנו מדברים על חזרה לאיזושהי שגרה?
שגרה כמו שהכרנו ייקח הרבה זמן, זאת אומרת, מה הכוונה? הכרנו, אומר, פתיחת לצורך עניין המסעדות והקבלת קהל וכל הדברים האלה. הצעד הראשון בעיני שהוא הכי חשוב גם כלכלית, זה כמובן החזרה לעבודה, יחד עם פתיחת מערכת החינוך לגילאים הצעירים, בוא נגיד עד 6 או עד 9, בוודאי מעל זה ייקח הרבה זמן, כי ככל שהגיל עולה אז האחוז התאבקות יותר גבוה, אבל המבחן הגדול שאנחנו צריך להיכנס אליו, אני לא יודע להגיד לך אם הוא יהיה אחרי סוכות או שבועיים אחרי סוכות, מה שנקרא, זה מתי מאפשרים לילדים הקטנים להיכנס למסגרות, באיזה דרך, וכדי לאפשר את העבודה האפקטיבית של הציבור שלא יצטרך הורים להישאר בבתים למעשה ולשמור על הילדים. זה אירוע שכמובן משרד החינוך יהיה מעורב בו, ואני חושב שזה הצעד הראשון הכי משמעותי בכל האירוע של היציאה מהסגר.
כן, טוב, אני מעריך שזה ייקח יותר מאשר שבועיים אחרי סוכות, אבל אנחנו נתעזור בסלבנות.
כן, שאלה, כי בסוף ההחלטה היא פה, כמה זמן אתה יושב סגור ומקובץ כמו עכשיו כדי להוריד תחלואה, ומתי נקודת ההחלטה שאתה מתחיל לפתוח, ואז אתה אולי קצת מייצר עוד הדבקות, אבל אתה עדיין חייב להישאר במה שנקרא מקדם שלילי עם ירידה מתמדת. אז לא משנה איזה מדרגה שלא נעשה, אם נראה עלייה בתחלואה, צריך לקחת אחורה ולסגור את מה שפתחת.
כן, וכדי שנגיע לשם אנחנו גם כמובן חייבים את המשמעת של הציבור כדי שנוכל בכלל להגיע.
אני חושב שמשמעת, אחדות, לשים מסכות, למנוע התקהלויות, ואני אומר לך, בדיקות בזק ויכולות שבסוף יובילו אותנו לחיסון. אני חושב שלאחר באמת לאחר הסגר הזה אנחנו בסופו של דבר רק במצב שילך להשתפר.
חבר הכנסת יואב קיש, סגן שר הבריאות, הליכוד, תודה רבה ובהצלחה, זה חשוב.
תודה ושנה טובה לכולם.
שנה טובה, להתראות. טוב חברים, מעבר חד, בוקר טוב לאיתי אלמוג בר, חבר מועצת העיר מודיעין, ממשתתפי ההפגנות בבלפור.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב. איתי, תראה, אנחנו בימים כתיקונם, למרות מחלוקות פוליטיות קשות, משתדלים שיהיה כבוד הדדי, ולמרות ביקורת חריפה, משתדלים להפריד בין דעות פוליטיות לבין האנשים, שזה שני דברים שונים, אדם הוא יותר מדעותיו הפוליטיות, אבל התחושה, אני חושב, של רוב הציבור בישראל, היא תחושה קשה מאוד כשאתה יושב בבית, לא רואה בני משפחה, לא הולך לעבודה, חושש על בריאות המשפחה שלך, ואתה רואה איזושהי קבוצה של אנשים שפשוט נראה שלא אכפת לה.
זה בדיוק הפוך. ברור שאנחנו באמצע משבר מאוד מאוד קשה. אני לא רק חבר מועצת עיר, אני גם בעל עסק, אז אני יכול להגיד לך שגם כבעל עסק, אני גם יודע מה זה לחטוף את המכה מהקורונה כרגע. אבל אנחנו בתקופה שבה המדינה לא מתפקדת, ובמקביל יש כאן ראש ממשלה שבמקום שיעסוק באמת במשבר הקורונה ובמצוא דרכים לפתור את המשבר הזה, עסוק בעיקר באיך להימלט מהמשפט שלו. ובגלל שהוא מפוקס בזה, הפגנות לא באות לו טוב ופוגעות בעצם בו ומחלישות אותו, ולכן הוא מנסה כרגע להעביר.
אבל אתה יודע שכל מה שאתה אומר פה, כן, הוא לא עובדה אובייקטיבית, הוא דעה סובייקטיבית. אני
בכל למשפט
בכל הדברים ש
אובייקטיבי.
כן, זה שעומד למשפט, אבל זה שהחוק בישראל קובע שראש ממשלה יכול להמשיך בתפקידו עד אחרי הרשעה חלוטה, זו עובדה משפטית. וכשחצי מהציבור, ולהערכתי כבר יותר, מבין שהשחיתויות, אם כבר שבוצעו פה, הם לא של ראש הממשלה, אלא של מערכת המשפט, והאיום פה על הדמוקרטיה הוא לא של ראש הממשלה, יש של מערכת המשפט, אז לך יש דעה סובייקטיבית שלא אוהבת את נתניהו ורוצה שיעזוב תפקידו.
לי ולרבים אחרים.
ולי ולרבים אחרים יש דעה סובייקטיבית שרוצה שמנדלבליט וכל הכנופיה הזו מסלח הדין תעזוב את תפקידה.
אז איך הוא תפגין הנגדה?
אז יופי, אז בזמן מגפה, תראה, אתם יכולים להפגין, תראה, אתם יכולים באמת בשגרה, אתם מפגינים, וכנראה שלא הצלחתם לשכנע יותר מדי אנשים, אבל באמת אני אומר, אתם לא קולטים שכרגע ההפגנות האלה מבחינה פוליטית לא משכנעות אף אחד ללכת להיות נגד הימין או נגד בנימין נתניהו, ואם כבר אז בדיוק הפוך. כלומר, אם אני, ואני שם פה גילוי נאות, הייתי ממובילי קמפיין עם מערכות הבחירות האחרונות של הליכוד, אני לא יכול לחשוב על קמפיין יותר אפקטיבי שיסביר שהשמאל הישראלי ירד מהפסים. ואם היית שם איתי את גדולי המוחות מהעולם, האסטרטגים והקמפיינרים, גדולי המוחות מהעולם, לחשוב על קמפיין יותר אפקטיבי שהשמאל ירד מהפסים, לא הייתי יכול למצוא משהו יותר טוב מההפגנות האלו.
תשמע, קודם כל אני לא מסכים איתך על התזה ועל מה שקורה, וזה בסדר. עכשיו, אנחנו רואים מה ההפגנות עושות. ההפגנות פוגעות בנתניהו, הן מחלישות אותו, הן מדגישות לציבור את הכישלון שלו באופן כללי, גם בתפקיד שלו כמנהל, כי הרי ראש הממשלה זה רק תפקיד ייצוגי, זה תפקיד ניהולי קודם כל. והציבור רואה שבתוך המשבר הקשה הזה, הבן אדם לא מתפקד, ולכן המשבר מעמיק, והוא לוקח החלטות פוליטיות נטו. ואתה יודע שרוב הערים האדומות הרי זה תושבים חרדים או ערבים, נכון? למה הוא לא ביצע סגר על הערים האלה? למה הוא מאפשר להם להמשיך להיות פתוחות וכדי להחליט לסגור, הוא הולכים לסגור את כל המדינה, הכל כדי לעצור את ההפגנות. עכשיו תשמע, סירת ההפגנות זה לא דבר קטן. אין בעולם אף מדינה דמוקרטית
תתפלא,
אין אף מדינה דמוקרטית
רק עכשיו התפרסם על שוודיה מופת לדיקטטורה ימנית פשיסטית קיצונית אלימה.
לא, אבל תשמע, זה נורא קל לקחת איזושהי מדינה שאין בה שום בעיה, שאין בה ראש ממשלה שהוא במשפט או משהו, להגיד הם עצרו. וגם אנשים אמרו לי, כן, פעם במלחמה מנעו התגזזויות כשהיה ירי טילים על המדינה. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. יש פה החלטה פוליטית לעצור את ההפגנות. עכשיו, עובדה שגם אתמול ניסו להכניס סעיף שאומר, אוקיי, אז לא יהיה הפגנות...
לא, אני באמת, אתה באמת חושב, איתי, אתה באמת חושב שאנשים יושבים בבית, אתה משוטט קצת ברחובות, ברשתות החברתיות, ההפגנות הללו, הדבר היחיד שהן משכנעות, לא משכנעות אף אחד נגד נתניהו, הדבר היחיד שהן משכנעות זה שחלקים בשמאל הישראלי ירדו מהפסים, ובתקופה של מגפה, ובתקופה של מגפה, כשבא מתחייב שכל אחד יעשה את חלקו, ואנשים פה לוקחים על עצמם מגבלות חמורות על החיים שלהם ופגיעה כלכלית ולא לראות בני משפחה ומגבלות ולהסתגר בבתים ודיכאון שזה מביא ובדידות, כל אחד לוקח על עצמו את חלקו, ויש פה קבוצה שאחד מצפצפת ובהרבה מאוד מקרים לא שומרת על ההנחיות, ושתיים היא נותנת דוגמה אישית, אתה לא יכול להכחיש את זה שאנשים, כל אחד יש לו את מה שיקר לליבו, איתי, כל אחד יש לו את מה שיקר לליבו, אתה לא יכול להכחיש את זה. אני חושב שהטענה הזו שאתם אוהבים את המדינה היא נשמעת די מופרכת ומופרכת ומופרכת לאוויר, כשבתקופה של מגפה אתם יוצאים אלפי אנשים לרחובות, לא מקפידים על הנחיות בהרבה מאוד מקרים.
הייתי שמח להפסיק לצאת להפגין אם נתניהו היה מתפטר, והייתי רואה שיש פה ראש ממשלה אחר שאכפת לו מהמדינה.
אז אתה תכפה בכוח את, בזמן מגפה, אתה לא תאפשר לגייס את כל הציבור, שזה הדרך היחידה להיאבק במגפה, עד שלא תקבל את הגחמה הפוליטית שלך, ועד שלא תרמוס את ההצבעה של 1,300,000 מצביעי ליכוד.
מה שאתה אומר עכשיו זה צביעות, כי נתניהו לא הוציא שום הנחיות נגד ערים חרדיות, הוא יכל לעשות את זה, הוא לא נוגע בהם. ראינו עכשיו גם שבצאת החג יצאו תלמידים לרחובות, רוקדים ביחד, בלי מסכות, אין שם משטרה, אחד לא בא לאכוף את זה. רוב מוקדי
פסול, ההדבקה, פסול, בדיוק כמו שההתנהגות שלכם פסולה. אז לא, למה, לא, אבל כשם שאתה מגנה אותם, למה אתה עושה את אותו דבר? אם אתה מגנה אותם, איך אתה מעז לעשות את אותו דבר?
אנחנו מפגינים נגד נתניהו, לא נגד הימין, אנחנו מפגינים נגד נתניהו והכישלון שלו כראש ממשלה, ונגד איזשהו אדם לא...
אבל אתה לא הבנת, איתי, כרגע אתה תפגין בעד זה, והחרדים שיצאו במוצאי כיפור אמרו שהם מפגינים בעד משהו אחר, וכל אחד יעשה חתונה ויקרא לזה הפגנה.
אם הם היו שומרים על מסכות וריחוק, אין שום בעיה.
אבל בהפגנות שלכם אף אחד לא שומר על מסכות וריחוק, על מה אתה מדבר?
תקשיב, אני בהפגנות שומר על מסכות, וכל מי שבא איתי שומר על מסכות, ואני רואה...
תראה, הסרטונים, אתה יודע, יש לנו עיניים, ואנחנו יכולים לראות, והיום ברוך השם כבר יש רשתות חברתיות, ולא רק ערוצי טלוויזיה שעובדים אצלכם.
באמת, אני נמצא בכל ההפגנות, בוא נגיד, 99% מהם, כולם שם עם מסכות, אין שום בעיה, אבל מה שאנחנו כן רואים, שיש שם הפעלה של
משטרה. זה נראה לי עכשיו פוליטי, אני מבין איך אתה מגיע למסקנות שאתה מגיע, כי אנשים לא רואים את מה שאתה רואה כשהם רואים את ההפגנות הללו.
לא, אז אולי מציגים להם תמונה מעוותת בתקשורת, יכול להיות. יכול להיות הדבר הזה. אבל תשמע, יש פה מצב שנתניה בניגוד אינטרסים, הרי אפשרו לו להיות ראש ממשלה בתנאו שיחתום על הסכם ניגוד עניינים, הוא לא חתם על הדבר הזה.
איפה זה כתוב בחוק? להיות... רגע, איפה זה כתוב בחוק? מה זה אפשרו לו? הוא נבחר על ידי אזרחי ישראל, לא על ידי היועץ המשפטי לממשלה שלוקח לעצמו סמכויות.
הזכות להפגין היא זכות דמוקרטית בסיסית, נכון?
הזכות להפגין, גם הזכות שלי לצאת מהבית, הזכות שלי לבקר את אמא שלי, הזכות שלי להתחתן, הזכות שלי להתפלל, אלה הכל זכויות שלא נופלות מזכות ההפגנה שלך. כל אזרחי ישראל לוקחים על עצמם מגבלות, ואתה מסרב לעשות את זה.
שמחליטה להחזיר את השטחים. עכשיו, באמצע הקורונה, אתה לא היית רוצה להפגין נגד זה, היית יושב בבית ולא רוצה להפגין, בוודאי שהיית רוצה.
אבל הממשלה לא עושה החלטות הפוכות, אתה מדמיין.
לא, אבל זה דוגמה. זאת אומרת, אם היה משהו
שהיה נורא מרגיז... טוב, איתי, אני... לצערי זמננו תם, אנחנו... השעה מסתיימת...
אני חושב שנמשיך להפגין, נעשה כל מה שאנחנו
יכולים... אני יודע, אתם תמשיכו, כי מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? השאלה, מה התוצאות של מעשים שלכם? כי אתם לא לוקחים אחריות?
התוצאה זה שבסופו של דבר נתניהו
ילך הביתה. איתי אלמוג בר, חבר מועצת העיר מודיעין, משתתפי ההפגנות בבלפור, מה אני אגיד לך? אני חושב שההתנהלות כל כך בלתי מוסרית, זה...
אני לא מסכים איתך לכל
זה משהו באמת נדיר, אבל טוב שכולנו מקבלים את השיעור הזה, אם יש לנו עסק. תודה, להתראות.
תודה.
חברים, אנחנו מסיימים שעה, עורך אותנו אבי איצ'קוביץ', הפיק אותנו אייב אגסי, הטכנאי שלום מיכאל אנקרמן, ברדיו דרום אורן אשתיבקר, בדיגיטל יוסי דודוב, ברדיו חיפה גיא בזק.